אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה הבינלאומית 30 בדצמבר 2019 והיום בעולם. בית משפט בסין גזר 3 שנות מאסר על הי ג'יאנקאי, רופא שהנדס עוברים, כדי להבטיח שיהיו חסינים לווירוס ה-HIV.
For this specific case, I feel proud.
אני גאה במה שעשיתי, גאה מאוד, הוא אמר בשנה שעברה בכנס רפואי. אלא שההשלכות האתיות של המעשה הצליחו לזעזע את כל הקהילה הרפואית והמדעית. האם מדובר במקרה גלילאו או בשרלטן שביצע הליך שעלולות להיות לו השלכות ארוכות טווח על המין האנושי. אוקראינה ורוסיה השלימו חילופי אסירים, 87 לוחמים פרו-רוסים הושבו לבתיהם בדונייצק, 55 חיילים אוקראינים גם הם חוזרים הביתה. נשיא אוקראינה ולודמיר זלנסקי מרוצה מאוד.
נו, נייגולובנישה, люди дома. Як ми говорили, так і зробили до нового року.
המטרה העיקרית הייתה להביא את האנשים האלה הביתה כפי שהבטחנו לפני חגיגות השנה החדשה. הם יחגגו את ראש השנה עם בני המשפחה בבית, עם ההורים והילדים. זה נפלא. אני כל כך שמח, ואני בטוח שגם הם. אין לאן לברוח, מזג האוויר באוסטרליה שובר שיאים. לא נותרה ולו מדינה אחת עם פחות מ-40 מעלות חום. חגיגות השנה החדשה התקיימו באווירה קשה, ובחשש שהזיקוקים יגרמו לשריפות נוספות. בכמה ערים ברחבי אוסטרליה בוטלו החגיגות.
Personal safety is priority, but in order to do fireworks you need to have your fire trucks there to help in case there is a fire, so them resources are now currently tied up.
בטיחות היא הדבר החשוב ביותר, אומר ראש העיר הזה ממדינת ויקטוריה. כדי לקיים מופע זיקוקים אתה צריך רכבי כיבוי שיסייעו בכיבוי אם תפרוץ שריפה. כל כלי הרכב כרגע עמוסים. מופע הזיקוקים של סידני בכל זאת התקיים חרף הקריאות לבטלו. נשלמות ההכנות האחרונות לחגיגות השנה החדשה ברחבי העולם. מחר כאן מ-14:00 עד 16:00 יומן לסיכום שנות העשרה של המאה. בד בבד ב-88 FM לאורך כל היום יגישו לכם את מצעד העשור. ניר גורלי מגיש המצעד, שומר את התוצאות טוב טוב בבטן.
בעצם זה יום שידורים שיתחיל ב-9:00 בבוקר, יסתיים ב-6:00 בערב, ובו נשמיע את 88 השירים הכי אהובים על קהל המאזינים שלנו, שבעצם בחרו ודירגו, ואנחנו קיבצנו את המוזיקה באמת מצוינת שקרתה כאן בעשור האחרון. רוק ופופ וסול והיפ-הופ, באמת דברים מאוד חשובים, מרדיואד ועד לאנה דל ריי, דרך קנדריק למר וטיימי אימפלה וארקטיק מנקיז, ובאמת שמות אהובים ושירים מצוינים.
בעיני רבים שיר הילדים הבינלאומי בייבי שרק הוא כנראה השיר המעצבן ביותר בעשור האחרון, אולי אפילו בהיסטוריה. לצד שירי הפעלה אחרים ידועים לשמצאה כמו מקרנה או נומה נומה היי. אבל מה אם מכל המעצבן הזה יכול לצאת בכל זאת קצת טוב? מוזיאון בני שבט הנבחו בארצות הברית חברו לחברת ההפקה פינק פונג להפיק סרטון שיעודד ילדים בני השבט לשיר את בייבי שרק בשפה הילידית. וזאת מתבררת כדרך מצוינת להשריש לדור הבא שפות מחדות. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדרתל, עובד בביצוע הטכני שלומי יצחק, כבר מתחילים. שלום רב לכם, ביום שאחרי התקיפה האמריקנית הנרחבת בגבול בין עיראק לסוריה, המיליציות השיעיות מאיימות בתגובה קשה נגד ארצות הברית, איראן וחיזבאללה, הוציאו הודעות גינוי נגד מה שכונתה המתקפה הטרוריסטית. מניין ההרוגים בשורות גדודי חיזבאללה העיראקי ממשיך לעלות. שלום לכתבנו לענייני ערבים רוי קייס.
שלום איראן.
תמונת מצב.
כן, אז אין ספק שמדובר במתקפה משמעותית מאוד, מסיבית, שנועדה להעביר מסר ברור למיליציות הפרו-איראניות בעיראק. עברתם את הקו האדום שלנו, כלומר של האמריקנים, שהוא פגיעה באזרחים וחיילים אמריקנים. אמנם כבר תקופה ארוכה אנחנו רואים ירי של רקטות לעבר יעדים אמריקנים בעיראק, אבל ביום שישי זה היה כנראה יותר מדי בעבור ממשל טראמפ. עובד קבלן אמריקני נהרג ועוד אנשי צבא נפצעו בעקבות ירי מסיבי של רקטות לעבר בסיס צבאי בקרקוק, צפון המדינה. החשד שהמיליציות הפרו-איראניות כדוגמת גדודי חיזבאללה העיראקי עומדים מאחורי אותו ירי. התגובה האמריקנית אומנם הוגדרה כהגנתית, אך הייתה נרחבת ועוצמתית. שלושה יעדים של גדודי חיזבאללה בעיראק, שניים בסוריה, הותקפו. מספר ההרוגים, איראן כבר עומד על 30 בני אדם, לוחמים במיליציות, לפי רשת אלמנר של חיזבאללה הלבנוני, כולל מפקד בכיר באותם גדודים בשם אבו עלי אל-חזאלי. מספר ההרוגים, נגיד, עוד לא סופי, כי יש למעלה מ-50 פצועים, כולל כאלה שנפצעו באורח קשה. פעולות החילוץ מההריסות נמשכו כל הלילה. ההלוויות של ההרוגים אמורות לערך מחר בבגדד. המיליציות הפרו-איראניות וגדודי חיזבאללה כצפוי מאיימים על ארצות הברית בתגובה קשה. אתמול סגן מפקד ארגון הגג של המיליציות, הגיוס העממי, אבו אל-מואנדיס, אמר שהתגובה תכוון לכוחות האמריקנים בעיראק. היום דובר גדודי חיזבאללה מציע לאמריקנים לצאת מעיראק לפני שיהיה מאוחר מדי עבורם. הנה דבריו של מוחמד מוח. הנה.
وقد حصل ما حصل وينبغي التعامل مع هذه الجريمه بمنطق جديد على مستوى
כן, קרה מה שקרה, אומר מוחמד מוחי, צריך להתמודד עם הפשע הזה בדרך חדשה במישור העממי והרשמי, במישור של ההתנגדות, כלומר של המיליציות. הן קיבלו החלטה להגיב, אנחנו ערוכים לכל האפשרויות, על ארצות הברית לעזוב את עיראק אם היא רוצה לשמור על חייליה והכבוד שלה, כך דובר גדודי חיזבאללה. צריך לומר שגם המיליציות וגם הסיעות הפוליטיות שמקורבות לאיראן מנצלים את האירוע הזה כדי להעלות שוב על סדר היום את סוגיית היציאה של הכוחות האמריקנים מעיראק, וגם הם מנסים כמובן להסיט את תשומת הלב מהמחאה המונית נגד השלטון, מחאה שגם עוסקת לא מעט בהתערבות הבוטה של איראן בענייני הפנימיים של עיראק ובתמיכה שלה באותן מיליציות שכאמור זוכה לביקורת. לנוכח אותם איומים של המיליציות להגיב בעיראק, לא מעטים חוששים שהמדינה הזאת תהפוך באופן רשמי לזירת מאבק פעילה בין ארצות הברית לאיראן. צריך לומר שרבים בעיראק מגנים את ההתקפה הזאת, רואים בהפרה של הריבונות העיראקית. גם איראן וחיזבאללה הלבנוני כבר הוציאו הודעות גינוי חריפות. זו מתקפה טרוריסטית, אמר דובר משרד החוץ האיראני, וגם שר החוץ האיראני מוחמד ג'וואד זריף יצא נגד המתקפה במהלך ביקורו במוסקבה. הנה קטע מדבריו.
בהחלף האמריקה כהזרן מייל דורתר אז מארזהי חודש.
כן, אז אומר מוחמד ג'וואד זריף, שר החוץ האיראני, הפעולות האחרונות של ארצות הברית בעיראק אינן מתקבלות על הדעת. מי שכן מביע תמיכה בתקיפה האמריקנית, לפי שען ישראל ובחריין המפרצית, שרואה באיראן והשלוחות שלה אויב מר, בארצות הברית מסמנים פה קו אדום לאיראן כשזה נוגע לחיילים ולאנשים שלהם. השאלה הגדולה היא האם התגובה המתוכננת של המיליציות תכוון לא רק נגד ארצות הברית, אלא גם נגד מי שמשתף את הפעולה. נזכיר שבחודשים האחרונים יוחסו לישראל תקיפות נגד אותן מיליציות בעיראק, ולכן מבחינת השלוחות של איראן מדובר מצד אחד בהמשך המגמה, מידך יש כאן תקיפה מסיבית שלפי גורמים במיליציות השיעיות מחייבת תגובה לא סטנדרטית.
ועכשיו השאלה היא איך כל זה ישפיע למשל על כוחות דאש, כי אנחנו יודעים שהכוחות שנלחמים נגד דאש הם הקורדים שנטרלו הטורקים מוקדם יותר השנה, ואותן מיליציות שיעיות שאנחנו ודאי לא מחבבים אותם, וגם האמריקנים, אבל גם מילאו תפקיד חשוב בנטרול דאש, וזה בעצם שם קצת סימן שאלה על המבצע האמריקני המוצלח
נכון,
הזה.
נכון, תראה, אז התהליך הזה סך הכל היה צפוי, כי כאשר היה אינטרס להביס את דאש, כאשר הוא שלט במוסול ועוד חלקים גדולים מעיראק, אז באמת היה פה שיתוף פעולה, הייתי אומר, חריג, בין קאסם סולימני על הקרקע, מפקד כוח קודש של משמרות המהפכה, לבין המטוסים של חיל האוויר האמריקני, בניסיון באמת להביס את דאש. אבל כעת אין את דאש מבחינת צבאית, כלומר הוא קיים כחוליות טרור, אבל הוא לא שולט על שטחים גדולים, ולכן יש פה באמת הרבוב של האינטרסים האלה, וזה מעמיד את עיראק, הייתי אומר, בדילמה קשה. דאש כאמור באמת יכול לנצל את הכאוס הזה שנוצר, ובאמת את הרבוב אינטרסים, כדי אולי לקום מחדש לתחייה. אנחנו ראינו אותו עושה את זה, וצריך להגיד שהוא ממשיך בהתקפות שלו, ולכן זה בהחלט אינו משולל יסוד, מה שאתה מנסה לטעון פה כרגע.
רוי קייס, כתבנו לעניין ערבים. תודה.
תודה.
ושלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום ערן.
אז בוא תנסה להסביר לנו את הרציונל האמריקני שבצד הזה החלטה לתקוף את המיליציות האיראניות, אחרי שנה, שנתיים, שלוש, שבמהלכן ראינו יותר ויותר התרחקות של ארצות הברית מהזירה המזרח תיכונית, מלבד סנקציות, צעדים, אבל כמעט ולא פעולות צבאיות, והנה אנחנו רואים מה, אולי שינוי פרדיגמה, או שפעולה נקודתית?
מה שזה נראה כרגע, איראן לפחות, זה שארצות הברית תוקפת עכשיו, כדי שהיא לא תצטרך לתקוף יותר בהמשך. בסופו של דבר, בממשל, מבינים את הלחץ הגובר לתגובה. הרי עברו כמה וכמה אירועים במפרט, כולל ההפלה של הכתבם האמריקני, כולל המתקפה על שדות הנפט הסעודים. כל פעם היה ברור, אוקיי, עכשיו ארצות הברית חייבת להגיב, וארצות הברית נמנעה מתגובה צבאית ישירה. היא רק תגברה את הכוחות, סייעה, בנתה קואליציה בינלאומית להבטחת השייט, אבל סרבה להגיב ישירות. ועכשיו זה מגיע לאיזושהי נקודה שיש תחושה שחייבים לעשות משהו רק כדי לשחרר את הלחץ הזה של מה ארצות הברית תעשה. ולכן הממשל בוחר בתגובה נקודתית, תגובה שהיא רלוונטית למתקפה האחרונה שבה נהרג קבלן אמריקני, שפועלת נגד כוחות הפרוקסי האלה של איראן, מבלי לפגוע באיראן ישירות, והתקווה בארצות הברית במידה רבה היא שזה מטפל בבעיה הזאת, מבלי לגעת בבעיה הגדולה יותר של היחסים הצבאיים בין ארצות הברית ואיראן. הנה דברים שאומר אתמול אחרי ההתקפה, שר החוץ מייק פומפאו.
This has been going on now for weeks and weeks and weeks. This wasn't the first set of attacks against this particular Iraqi facility and others where there are American lives at risk. And today, what we did was take a decisive response that makes clear what President Trump has said for months and months and months, which is that we will not stand for the Islamic Republic of Iran to take actions that put American men and women in jeopardy.
נקטנו בפעולה נחרצת שמטרתה להבהיר את מדיניותו של טראמפ שלא ניתן לסכן את חייהם של אמריקנים. כדאי לשים לב אולי לחלק האחרון של המשפט, זה אולי הקו האדום של ארצות הברית. לא פגיעה בשדות הנפט, לא כלי שיט או כלי טייס, חייהם של אמריקנים. וזה בסך הכל קו אדום שמאוד מגביל את התגובה האמריקנית. כאשר יקרה מקרה, כמו שראינו, שהכוחות האלה, הפרו-איראנים, באמת פוגעים בחייהם של אמריקנים, אז תהיה תגובה נקודתית, אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לצפות להרחבה של המעגל כרגע.
אז הנשיא האמריקני מסמן קו אדום, לפחות קו אדום בחול, ויש חזית אחרת שנשיא ארצות הברית נאלץ להתמודד איתה, החזית הצפון קוריאנית, סוף השנה הולך ומתקרב, וכך מגיע לקיצו גם האולטימטום שהציב לארצות הברית הרודן הצפון קוריאני קים ג'ונג און, הוא אומר שהוא ימתין עד סוף השנה לפעולה חיובית מצד וושינגטון, ולא ינקוט בצעדים חדשים, על כך הוא דן בסוף השבוע בכינוס מיוחד של המפלגה הקומוניסטית. נשמע את כתבתה של כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי, ואז נשוב גם להתייחסות שלך.
מתנת חג המולד הצפון קוריאנית היא מרה בהרבה ממה שציפו בבית הלבן. הרודן הצעיר קים ג'ונג און נשא נאום לפני בחירי המפלגה הקומוניסטית של הרפובליקה העממית הדמוקרטית לקראת השנה החדשה. מפי המגישה הקורנת והחייכנית של הטלוויזיה הממלכתית הצפון קוריאנית אפשר היה להבין שההפתעה שמכין קין לאמריקנים לא תהיה לרוחם. הרודן בן 35 קרא לצעדים חיוביים והתקפיים להבטחת הריבונות והביטחון של המדינה. מה מהות הצעדים החיוביים וההתקפיים האלה אין לדעת, כנהוג המסר אינו מפורט ונותר מאורפל בכוונה להשאיר לוושינגטון הרבה מקום לדמיון. את הכינוס הזה כינס קים כדי לדבר על האתגרים של השנה החדשה. הוא דיבר למשל על היעדים שיש להשיג בתחומים כמו תעשייה, חקלאות, מדע, חינוך, בריאות ואיכות הסביבה. אך הכוונה העיקרית כמובן הייתה להזכיר לוושינגטון את המועד האחרון שפיונגיאנג הציבה לה כדי להוציא ממבואי סתום את השיחות לפירוז קוריאה הצפונית מנשק ולביטול העיצומים נגדה. בעבר הפציר קים באמריקנים להציע גישה חדשה למסע ומתן התקוע, אחרת הזהיר שיבחר במה שכינה הדרך החדשה, אם וושינגטון לא תענה לציפיותיו. להערכת המומחים הצבאיים בארצות הברית, הדרך החדשה הזאת עלולה לכלול חידוש ניסויים של טילים ארוכי טווח שהושעו ב-2017 וגם הניסויים הגרעיניים. היועץ האמריקני לביטחון לאומי רוברט אובריין אמר אתמול בתגובה על דבריו של קים ג'ונג און שארצות הברית תהיה מאוכזבת ביותר אם קוריאה הצפונית תחדש את הניסויים הבליסטיים או הגרעיניים. לטענתו, לרשות וושינגטון עומדים כלים רבים, ולחץ נוסף עלול במקרה הזה להיות מופעל על העם הצפון קוריאני.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, עד כמה ארצות הברית ערוכה לפעולה כזאת של קוריאה הצפונית, אולי לשיגור טיל, או שיש פה ניסיון קצת להנמיך את גובה הלהבות מן הצד האמריקני כפי שראינו בימים האחרונים?
תראה, מבחינתה של ארצות הברית, מבחינתו של ממשל טראמפ, הרצון הוא איכשהו להחיות או להשאיר בחיים את מה שטראמפ מאמין שזו הייתה איזו הזדמנות דיפלומטית גדולה עם קוריאה הצפונית. ולכן אנחנו גם שומעים את הדברים הדי זהירים של היועץ לביטחון לאומי אובריין בנושא הזה. ארצות הברית מצפה, ארצות הברית תהיה מאוחזבת אם הם יעשו ניסויים שטילים, לארצות הברית יש עוד אמצעים להפעיל לחץ על קוריאה הצפונית, אם כי לא ברור עד כמה באמת יש עדיין מרחב תמרון בנוגע לסנקציות בנושא הזה, כך שהמטרה של ארצות הברית בגדול היא לשמר את המהלך הדיפלומטי הזה, אבל השאלה היא כמו תמיד, כמה רחוק קים ילך בעניין הזה. אז בסופו של דבר, מה שנצטרך להסתכל עליו, כאשר אנחנו נכנסים אולי לרגע האחרון של השנה הזאת, כאשר תהיה הזדמנות לצפון קוריאנים לממש את ההבטחה שלהם לאותו שי לחג, צריך להסתכל במה ארצות הברית יכולה לסבול ומה לא. האם היא יכולה לסבול חידוש של ניסויי טילים בליסטיים? אולי כן, אולי לא. האם שיגורים ולאיזה כיוון יתקבלו בצורה זו או אחרת? זה מה שצריך לבחון, לאמוד את התגובה האמריקנית. ארצות הברית לא מעוניינת בהסלמה, היא עדיין מאמינה שיש איזשהו פתח דיפלומטי שם, אם לא להסדר, אז לפחות להקפאה.
ועוד חזית שבה נדרשת איזושהי מעורבות אמריקנית, שבינתיים אנחנו עדיין לא רואים, היא החזית הלובית. שר החוץ של לוב אומר שארצו הפכה לשדה קרב של מדינות רבות שרוצות להשתלט על מקורות הנפט שלה. שכירי חרב ומיליציות נאבקות שם זו בזו, ואין מדובר רק ברוסים. הוא מבקש להשיג שם הפסקת אש מיידית ולכנס ועידת פיוס בינלאומית. בוא נשמע את דיווחו של כתבנו ברומא יוסי בר.
לוב, שהפכה לשדה קרב בינלאומי, מארחת בימים אלה 300 שכירי חרב טורקים. הם הגיעו ללוב כדי לסייע לראש הממשלה פאיז אל סראז' להילחם בכוחותיו של הגנרל חליפה חפטר ועמיתיו הרוסים שמתכוונים לכבוש את לוב. אבל כל הכוחות הזרים הנמצאים בלוב יודעים כי המדינה הפכה לביצה תובענית. מאות אנשי מיליציות נאבקים זה בזה ומונעים שליטה מוחלטת על המדינה ועל מקורות הנפט היקרים שלה. שר החוץ של לוב, מוחמד טהר סיאלה, שהיה לו מכבר באיטליה, סבור כי הפתרון היחיד לתוהו ובוהו בלוב הוא הפסקת אש מיידית וכינוס ועידת פיוס.
It is not a local problem that you can solve it just locally. There is a lot of mercenaries, it's not only the Russian, we have the a lot of Chadian opposition, we have the Sudanese opposition.
מדינות רבות מעורבות במאבק בלוב. ישנם שכירי חרב שתומכים בחפטר, אחרים תומכים בסראז', ועד שהקהילה הבינלאומית לא תתערב כדי להשיג הפסקת אש, המצב יימשך. מדינות האיחוד מודעות לסכנה הלובית. הן יודעות שאם צד אחד ישתלט עליה, הן יאבדו את הפיקוח על מקורות הנפט והסתכנו בפלישה מאגרים לאירופה. שרי החוץ של איטליה, גרמניה, אנגליה וצרפת אמורים להגיע בתחילת השנה ללוב כדי להרגיע את המצב ולארגן ועידת פיוס בברלין. הן מחפשות פתרון כדי לחלק את אוצרות הנפט של המדינה שנשארה יתומה אחרי מותו של מועמר קדאפי. כאן יוסי בר, רומא.
ואנחנו מכאן לענייני אוקראינה. חילופי אסירים שנערכו אתמול במזרח אוקראינה בין כוחות צבא אוקראינה לכוחות המורדים שזוכים לתמיכתה של רוסיה. צעד בונה אמון שנועד להביא לסיום את האימות שנמשך שם באזור כבר 5 שנים במסגרת ההסכם שנחתם בין חברות פורום נורמנדי. בסך הכל 142 אסירים שהוחלפו, שוחררו בעסקה, 55 ששחררו המורדים, 87 שחררה אוקראינה, והעולם כמובן מברך על העסקה הזאת, צרפת וגרמניה, שגם הם שושבינות של ההסכם הזה, מאוד מאוד מרוצות, ואנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור רומן ברונפמן.
שלום, צהריים טובים.
מומחה לרוסיה, חבר כנסת לשעבר, האם שחר של יום חדש ביחסי רוסיה-אוקראינה?
כן, זה קצת מוגזם להגיד, אבל בהחלט עם בחירתו של ולדימיר זלנסקי, הנשיא שבא אחרי פורושנקו, יש איזה ניסיון, הייתי אומר, משני הצדדים, להנמיך את הלהבות האש של הקונפליקט שבא בעקבות פלישה של רוסים לחצי אי קרים, וניסיון לנגוס במחוזות המזרחיים של אוקראינה, שמאוכלסים, כפי שאנחנו יודעים, באוכלוסייה דוברת רוסית.
או במילים אחרות, יש פה איזה מידה של השלמה בצד האוקראיני, שצריך להגיע כאן להפסקת הלחימה, גם אם במחיר של ויתור דה פקטו על חצי האי קרים, ויתור דה פקטו גם על השטחים במזרח אוקראינה, צריך ללמוד לחיות עם המצב הזה.
זהו, זה הרוחות די נפוצות, או מצב רוח די נפוץ באוקראינה. ציפו מאוד מוולדימיר זלנסקי לפתור את כל הקונפליקט, אתה יודע כמה גובה הציפיות ככה, עומק האכזבות, אבל הפעם הוא בכל זאת לא אכזב. לא רק שאחרי פגישה בפריז עם ראשי המדינות צרפת וגרמניה, פוטין וזלנסקי הוחלפו, כפי שאתה ציינת, אתמול אסירים ושבועים בין שני הצדדים, אלא גם שלפני כמה ימים הגז פרום, הענקית הנפט הרוסית, הודיע על העברת 3 מיליארד דולר, אם זה יותר מדויק, אז זה 2.95 מיליארד דולר, לאוקראינה בתור כיסוי חוב של רוסיה לאוקראינה, במסגרת הטרנספורטציה של הגז הרוסי למרכז ומערב אירופה. אז לא רק שיש גם לקראת השנה החדשה החלפת שבועים, אלא גם איזה שהם, הייתי אומר, גישושים בתחום הכלכלי-מסחרי, ושם גם אפשר להגיד שיש איזה סוג של התחממות לטובה.
יבואו ויגידו ההמונים שיצאו לכיכר מידן לפני 5 שנים, זלנסקי הוא למעשה ינוקוביץ' בתחפושת, סוג של בובה של רוסיה שבחרנו לעצמנו אולי מעולם הריאליטי, מעולם הטלוויזיה, שחקן שגילם נשיא בטלוויזיה, והנה הוא מקבל נוקט צעדים פייסניים מאוד כלפי רוסיה, ודה פקטו מוותר על שטחי מולדת.
יש כאלה שאומרים את זה, אני אזכיר לך שהוא זכה במשרה הבחירה הזאת בתמיכה של 73%, זה עדיין אומר ש-27% הצביעו בעד פורושנקו. היום הרייטינג שלו בוודאי ירד מ-70 פלוס ל-50 פלוס אחוז.
אז אתה יכול, זה עדיין לא רע, זה הרבה יותר מרוב המנהיגים. כן.
אנחנו מכירים את הביטויים האלה, חצי מהעם, אז זה לא חצי מהעם, אבל כן, חלק גדול מאוד של אוקראינים מרוצים ממה שהוא עושה, וחלק גדול מאוקראינים מאוד לא מרוצים ממה שהוא עושה. אבל אני חושב שיש איזה סוג דיאלוג בין אוקראינה לרוסיה, אפילו אם זה לא דיאלוג גלוי, אלא יותר סמוי, אבל לא צריך לקחת, לא צריך לשכוח שיש עכשיו חזית חדשה לרוסיה, וזה חזית מול בלרוס. וגם שם הרוחות מאוד...
ספר לנו על זה, על זה קצת, כי אנחנו פחות מכירים את זה.
זה סיפור מאוד מעניין. רוסיה כבר שנים עובדת על הסכם אינטגרציה בין שתי המדינות, שבמהלכם יש גם הסכמים לסחר חופשי, והסכמים להיעדר גבולות, והסכמים כביכול, כן? והסכמים על המטבע האחיד, והסכמים על מדיניות כלכלית משותפת. הסכמים דומים יש עם קזחסטן, גם קזחסטן מאוד נזהרת מהסכמים האלה, אבל בחודשים האחרונים הייתה התקרבות בין, הייתי אומר, בלרוס לרוסיה, אני חושב שמחוסר ברירה של לוקשנקו, של נשיא בלרוס האחרון, או הדיקטטור האחרון באירופה, אם לא לקחת בחשבון את רוסיה, והציבור הבלרוסי ממש לא אהב את ההתקרבות הזאת, יצאו לרחובות, היו הפגנות מאוד לא אופייניות למדינה הקטנה ויחסית שלווה הזאת. אני חייב להגיד לך שהמשטר הקומוניסטי שלוקשנקו מנהיג שם הוא די דומה למודל הסיני, מפלגה קומוניסטית עם, הייתי אומר, היררכיה מאוד ברורה, אם לא פירמידה מאוד ברורה תחת לוקשנקו, אבל כלכלה חופשית, קצת עיתונות, קצת רב מפלגתיות, קצת פרלמנט, הכל במסגרת קריצה למערב וקריצה לדמוקרטיה. אז הנה עכשיו העם הוכיח שאכן זה קורה, והוא בא לרחוב, ועכשיו ללוקשנקו יש בעיה, הוא נמצא בין פטיש לסדן, ופטיש הוא חזק, ודמותו של ולדימיר פוטין, והסדן זה הבסיס שלו, הבסיס שלו, ולא רוסי. אז לכן רוסיה פתחה עוד חזית אחד, ואני אינני יודע אם מסוגלת לנהל את שתי המלחמות הזוחלות האלה, אחד מול אוקראינה, אחד מול בלרוס, בו זמנית.
ואם נחזור לרגע לאוקראינה, עד כמה יש סיכוי שהתחממות מערכת היחסים בין שתי המדינות תשפיע גם על מערכת היחסים בין ארצות הברית לרוסיה?
השאלה מאוד סבוכה. אני לא בטוח שיש לי תשובה עליה. אם אתה עוקב אחרי מה שמתרחש בבית הלבן, בפרשת אוקראינה, זלנסקי, הדרישה של טראמפ והתערבות, הייתי אומר, בעניינים הפנימיים של אוקראינה, עד כדי להכריח שלטונות אוקראינה לפתוח בחקירה שטראמפ רצה וחשק בה. לא, אני לא חושב שיש השוואה. אני חושב שהיום מצבה של אוקראינה ביני ארצות הברית וקנדה הרבה יותר טוב, יציב והייתי אומר ירוק מאשר מצבה של רוסיה, למרות שאנחנו היום בטוחים לחלוטין ש שיתוף הפעולה לפני הבחירות בין טראמפ ופוטין התקיים ועוד איך התקיים, אבל היום הוא קצת מוגבל ברצונות ומעשים, גם בגלל האימפיצ'מנט שמתקדם וגם בגלל בכל זאת התנגדות מאוד חדה של אנשי מקצוע ואנשי כוחות הביטחון בתוך המערכת האמריקאית.
דוקטור רומן ברונפמן, מומחה למרחב הפוסט-סובייטי, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לכם ושבוע טוב.
את הדקות הקרובות נקדיש לשידור הציבורי, לא זה שאצלנו, אלא זה שבבריטניה, ושני סקרים שנערכו בימים האחרונים מצביעים על ירידה ברמת האמון שרוכש הציבור בבריטניה לבי-בי-סי, והם מעלים שוב לסדר היום את סוגיית המימון של השידור הציבורי בעקבות הבחירות האחרונות, בהן הכריז בוריס ג'ונסון בין השאר על כוונתו לבטל את הענישה הפלילית לאלה שלא שילמו את אגרת הטלוויזיה. שלום לכתבנו בלונדון, עידו סואן.
שלום רן, שלום.
תמונת מצב לא חיובית באופן מיוחד לבי-בי-סי.
כן, לא מאוד, זה די מגמתי, האווירה הזאת שנוצרה באמת בעקבות הבחירות והדברים שאמר בוריס ג'ונסון בנוגע לבי-בי-סי. סקר שהזמין רדיו 4 של הבי-בי-סי בשבת מראה כי 74% מתוך 1,000 הנשאלים היו רוצים לבטל את אגרת הטלוויזיה. היא מהווה 3/4 מהתקציב הכולל של הרשת, ועמדה בשנה שעברה על כ-3.8 מיליארד פרלינג, שנשאלו כאילו מעוניינים לממן את השידור הציבורי, התשובה הרנה הייתה פחות ברורה. כיום עומדת האגרה על סכום שנתי של 154.5 מיליארד פרלינג עד 2022, אחר כך היא קבעה גובה התשלום ל5 השנים הבאות. צריך לציין שחוק התשלום של האגרה מעוגן מתוקף צו מלכותי שתוקפו יפוג ב-2027. סקר נפרד שנערך עבור קבוצת המדיה הנוצרית, בסקר הזה דורגה רשת ITV המסחרית גבוה יותר בשאלת האמון שרוכש להציבור, 3% לעומת 69% שהעידו כי הם רואים בבי-בי-סי מקור מהימן לדיווח חדשותי, אבל עדיין מדובר באחוז גבוה שאני שואלים כן רוכש אמון לשידור הציבורי.
עידו סואן, אנחנו נסתפק בדברים האלה כיוון שהקו לא מהמשופרים, אז תודה רבה על הדברים ושלום לדוקטור אלינה ברנשטיין.
שלום, שלום.
מהמכללה למנהל ואוניברסיטת תל אביב, מומחית לטלוויזיה בריטית. אז אנחנו כמעט 100 שנים מאז החלה בי-בי-סי לשדר לראשונה, 100 שנים פחות 3. שידור באמת מפואר שהצליח להעמיד בעקבותיו הרבה מאוד כלי תקשורת בינלאומיים, ועכשיו על פניו לפחות הוא במשבר, שלא לומר שוב במשבר, כיוון שמדובר באירוע כמעט מחזורי.
כן, אמרת נכון מאוד. זאת אומרת, ה-BBC מצד אחד הוא... יש הגבלות בינו אפילו לבין משפחת המלוכה, זאת אומרת הוא נצחי, ככה היה נראה בכל אופן בהקשר הבריטי, אבל בשנים האחרונות מלא בעיות, לא שלא היו קודם, גם ב-BBC וגם במשפחת המלוכה.
פשוט אולי לא היה מספיק מי שידווח עליהם.
בדיוק, היום אנחנו מודעים לזה, כי יש הרבה מאוד מקורות מידע נוספים. זה נכון שבמשך הרבה מאוד שנים, ה-BBC מהווה מודל גם לכל העולם, אז כל מה שקורה שם יש לו גם השלכות הרבה מעבר לאי הבריטי.
אני רוצה לשאול אותך בכלל על המודל הזה של שידור ציבורי, ואני מתנצל מראש בפני מנהליים, אני אחשב כאן או אשמע ככופר. השאלה שלי, האם יש צורך בכלל במאה ה-21, בעשור השלישי של המאה ה-21, בשידור ציבורי, בעידן שבו יש כל כך הרבה ערוצים, יש כל כך הרבה דרכים להשיג מידע, מה הרבותה, מה התועלת בשידור ציבורי בעידן כזה?
זו שאלה מאוד גדולה, והיא באמת מתחלקת לשניים, במובן הזה של האם בכלל צריך, ואם צריך, אז איך לממן אותו, שעל זה דיברתם קצת קודם. אבל הסיבה ששידור ציבורי קם, המודל של ה-BBC, קם כדי להיות משהו שהוא לא כמו שהיה בארצות הברית מההתחלה, מסחרי לחלוטין, ולא כמו מדינות כמו ברית המועצות לשעבר, שזה היה לחלוטין ממשלתי. לפעמים מתבלבלים, אגב, לחשוב שציבורי זה ממשלתי, זה לא אותו דבר, וזה בוודאי לא אמור להיות אותו דבר. אבל גם בעידן הזה, שיש כל כך הרבה מקורות מידע, עדיין הצורך הזה באיזשהו מידע שאם באמת הוא אמין כמו שהוא צריך להיות, והוא חופשי מלחצים מסחריים שבדרך כלל משפיעים על הרבה מאוד אפיקים אחרים של מידע, כן יש בו עדיין צורך, יש עדיין, שוב, גם אם נדבר על ההיבט הזה המסחרי, אז יש את המקום שבו אתה לא מונע רק משיקולי רייטינג ומהשיקולים של המפרסמים, שבו אתה יכול בכל הסוגים של התכנים להביא דברים שיכולים גם לבקר כל מיני גופים מסחריים. יש הרבה מקומות שבהם עדיין השידור הציבורי במיטבו, יש סיכוי שהוא יביא מידע ש... גורמים אחרים לא מעוניינים להביא, או מפני שזה נראה להם שזה לא מספיק מעניין את הציבור.
ואפשר להבין אולי גם את הבלבול בין שידור ציבורי לשידור ממשלתי, כי גם ה-BBC מחזיק למשל רשת שידור שמשדרת 24 שעות בשפה הפרסית, בשפה הערבית, שידורים באינדונזית, שידורים בשפות לכל העולם, כך שה-BBC גם משרת מטרות ציבוריות מקומיות, אבל גם ממשלתיות, וזה במידה רבה יוצר סוג של בלבול.
הבלבול הוא נובע גם מזה שקודם כל, גם בבריטניה וגם במקומות אחרים, זה לעניין של המימון, מי שקובע את גובה האגרה בבריטניה זו הממשלה, אז היא מחזיקה אותם ב... לא יודעת אם מותר להגיד ברדיו.
במקום חשוב.
בדיוק. זאת אומרת, יש לה עליהם איזושהי אחיזה, אבל במשך הרבה מאוד שנים, רוח הדברים הייתה כזאת, שהפוליטיקאים כמובן יכולים היו ללחוץ ולדרוש, ה-BBC היה מספיק חזק כדי למנוע ולבלום לחצים מסוימים, ולהחליט איפה הוא כן מוכן לעשות דברים אחרים. הדוגמאות שאתה נתת, הן דוגמאות שהן נובעות מהחובה שלו להיות מגוון ולפנות לכל סוגי האוכלוסייה, אבל גם מזה שבאמת ה-BBC ספציפית, בשונה מארגוני שידור ציבוריים אחרים, פונה גם לעולם. יש BBC World, גם BBC America,
במילים אחרות, התפקיד של ה-BBC הוא גם להאדיר את מקומה של האימפריה הבריטית ברחבי העולם.
לגמרי.
זה היה כמובן רלוונטי מאוד לשנות ה-20 של המאה הקודמת, כשה-BBC הוקם. היום זה כבר קצת משתנה, ותראי, אנחנו עדים באמת לשידור ציבורי במשבר בהרבה מאוד מדינות.
נכון.
אם זה בפורטוגל שהיה ניסיון לסגור את השידור הציבורי, יוון למשל, שהשידור הציבורי אכן נסגר לשנים אחדות וחזר.
נכון.
לאחר שהציבור הבין שאת מה שהוא מקבל בשידור הציבורי הוא לא יקבל בשום מקום, וגם בגלל כמובן שעלתה שם ממשלת שמאל שמעוניינת יותר בשידור ציבורי כזה. יכול להיות שהמשבר הזה מגיע לנקודת רתיחה?
כן, בהחלט יכול להיות. ה-BBC גם, כמו שהכתב שלכם אמר, הוא מוגן במידה מסוימת, מכיוון שהחלטות דרמטיות יהיו מאוד דרמטיות. הוא בעצם, יש לו צ'רטר, יש לו את הזיכיון המלכותי שצריך להתחדש כל 10 שנים, יש לו אותו כרגע. גם הגובה של האגרה כרגע נתון. צריכים לעשות שינויים מאוד, שיכול להיות שגם בדומה ליוון תהיה גם התקוממות מצד הצופים, מצד האנשים שרוצים שהארגון הזה ימשיך. אבל גם, כמו שאתה אמרת קודם, זה חוזר על עצמו. זאת אומרת, היו כבר משברים של ה-BBC, אבל זה נראה רציני מאוד.
טוב, בהחלט ייתכן שהסיפור הוא במידה רבה סוגיית המימון. אנשים לא אוהבים לשלם, לא רוצים לשלם, לא מבינים למה הם צריכים לשלם, והסכומים שם בבריטניה הם גבוהים פי כמה וכמה ממה שאנחנו הורגלנו כאן בישראל לשלם, וגם כאן אנחנו לא אוהבים לשלם, ואנחנו משלמים.
כבר לא משלמים על...
לכאורה, לכאורה אנחנו לא משלמים, אבל בפועל אנחנו משלמים דרך אגרת הרכב, ויש מי ש... כמובן לא אוהבים את העניין הזה, והדיון הזה כמובן יימשך, אבל את יודעת מה? כנראה שללא שידור ציבורי לא היינו יכולים לקיים שיחה בת 10 דקות על תפקידו החברתי של השידור הציבורי, או על המצב בין רוסיה לאוקראינה, סוגיות כאלה שאולי חשוב שישמעו, למרות שהן לא בהכרח מייצרות כסף, הן נותנות אולי ערך מוסף, כך אנחנו מקווים לפחות.
אז אתה לא כזה כופר כמו שאמרת.
את יודעת, אנחנו צריכים לשחק את כל התפקידים בקונצרט. זה סוג של מופע שהשידור הציבורי עדיין דוגל בו, לנסות לייצג כמה שיותר קולות, גם קולות שאתה לא מאמין בהן. דוקטור אלינה ברנשטיין, מהמכללה למנהל ואוניברסיטת תל אביב, מומחית לטלוויזיה בריטית, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה, תודה לך.
השעה הבינלאומית, מאוד מפגינים יצאו אתמול לרחובות רבת למחות נגד מעצרו של העיתונר עומר רדי. עילת המעצר הייתה ציוץ מחודש אפריל שמתח ביקורת על העונשים הכבדים שמטיל בית המשפט על מתנגדי המשטר. דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
לא נוותר, המדינה מושחתת, מערכת המשפט למשפט. אלו היו רק חלק מהסיסמאות שניסו בשבת ברבת. מאות אנשי תקשורת, אקדמיים וסתם אזרחים מודאגים התכנסו בשבת ברחבה שלפני הפרלמנט המרוקאי כדי להפגין נגד מעצרו של העיתונאי עומר רדי. האווירה הייתה קשה, והעיתונאים שנכחו בהפגנה ביטאו את הדאגה העמוקה שלהם מההסלמה האחרונה נגד חופש הביטוי במדינה. מעצרו של עומר רדי זעזע רבים כל כך, משום שהוא נעצר בגלל ציוץ. ציוץ אחד בטוויטר בחודש אפריל האחרון. רדי ביקר בציוץ את החלטת בית המשפט להטיל עונשי מאסר כבדים על פעילי תנועת חיראק. מדובר בתנועת מחאה שהייתה פעילה מאוד בשנים 2016-2017, בעיקר בצפון המדינה. פעילי חיראק שנעצרו אז הורשעו בסעיפים שונים ומשונים, ונגזרו עליהם עונשים כבדים של עד 20 שנות מאסר. עומר רדי עצור בגלל שהוא הוציא לאור, דיבר, כתב, חשף את השליטות של האליטה השלטת. כך אמר עיתונאי אחד שנכח בהפגנה בשבת. איש אקדמיה שהגיע אף הוא להפגנה חיזק את דבריו.
Les pressions qui sont exercées sur les journalistes nous datent pas d'aujourd'hui. Mais là on atteint
הלחצים שמופעלים נגד העיתונאים זה לא מהיום. אבל כאן הגענו לרמה גבוהה של דיכוי. עוצרים מישהו בגלל ציוץ שבו הוא התבטא בחופשיות וביקר את מערכת המשפט. שמו של עומר רדי היה לצנינים בעיני השלטון כבר זמן לא קצר. בשנת 2016 חשף רדי פרשה של מכירת אדמות במחיר מגוחך לבכירים בשלטון, כולל לאחד מיועצי המלך. לאחרונה התרכז רדי בסיקור תנועות ההתנגדות לשלטון. אם יובא למשפט, עלול כעת רדי להישפט לחודש עד שנה של מאסר בבית הכלא. כאן רינה בסיסט.
אז השריפות באוסטרליה ממשיכות להשתולל בעקבות גל החום הקיצוני במדינה ומחשש של התפשטותן. קראו הרשויות לאלפי תושבים במדינת המחוז ויקטוריה להתפנות. אחרים נקראו להישאר, להסתגר בבתים, שכן מאוחר מדי עבורם להימלט. והכל באווירה הקודרת של ערב ראש השנה האזרחית שיחול מחר. בימים האחרונים נשמעו לא מעט קריאות ודרישות לבטל את חגיגות יום השנה. למרבה השמחה, החגיגות לפחות בסידני התקיימו, אבל האווירה כאמור בהחלט קודרת. ואוסטרליה מנסה עכשיו קצת להשתלט על ההידרדרות בדימוי הבינלאומי שהיא סופגת בעקבות השריפות, בעקבות הכישלון שלה להתמודד עם ממדי האסון הזה. אחת הדרכים לעשות את זה היא לפנות לדעת הקהל העולמית באמצעות הסמלים הבולטים של החברה והתרבות האוסטרלית במערב. כך זה נשמע בסרטון פרסומת אוסטרלי בחיכובה של קיילי מינו, הזמרת האוסטרלית המפורסמת, אולי הייצוא האוסטרלי הבולט ביותר. הנה.
And we're live in 3, 2, 1.
This year's been tough and confusing, but progress is moving.
Well, a glacial pace.
But all of Australia loves you, and we'll never judge you.
You just need some space.
When you need a vent to what ails you,
call on your friends in Australia.
A pal to rely on,
a shoulder to cry on,
in Australia. Kick off your shoes, we'll play back your cricket.
Cricket's ready to lose.
So throw in the towel, you can use one of ours. We speak your language,
except for the vowels. Yes, we know you love your fish and chips and your curries,
but hey, that's no worries.
Good crops guaranteed.
Negotiating tricky trade deals is a shocker.
But look, there's a quokka, and that's what you need.
A quokka is nearly what you need. Glorious United Kingdom. Lean on your wingmen and women.
We'll clear your head.
Have a sausage and bread.
We'll go to the beach.
Then tuck you in.
כן, ואם זה לא עשה לכם חשק לצאת לחופשה באוסטרליה, אני לא יודע מה יעשה לכם חשק. אפשר לחכות אולי עד שהשריפות יסתיימו שם, אבל מחר אנחנו נהיה גם באוסטרליה ביומן העשור שלנו. אנחנו משדרים בשעה ששם התקיימו החגיגות, חגיגות שמתקיימות כאמור בצל השריפות הקשות שמתחוללות שם. עד כאן השעה הבינלאומית להיום. העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדרתה לובד ואורית שולץ, הטכנאים שלומי יצחק ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו כאמור נפגשים כאן מחר בשתיים בצהריים, משתיים עד ארבע, לסכם עשור. להתראות.
And bread.
We'll go to the beach,
then tuck you in bed.
Don't bite your nails to the cuticles, and with impressive marsupials.
just repress emotion.
But we'll put you right.
Have another flat white.
Go grab your cozies.
Your cozies, your Aussies tonight.